ממש בימים האלה הגיע אליי ספר מרתק, אני מוכרח לומר, מרתק גם בידע שאני מוכרח להודות, היה חדש מאוד עבורי, אבל גם בחיבור של הדברים מיד תבינו על מה אנחנו מדברים. לספר קוראים על הסיבובים של כדורי השמיים, ומי שחתום עליו, אגב הוצאת מגנס, חשוב מאוד לומר, הוצאה שאני מאוד מאוד מעריך ואוהב, מי שחתום עליו הוא צבי מאזה, פרופסור אמריטוס לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב. שלום רב ושבת שלום צבי.
שלום גבי.
צבי, אם אני אומר לך לא כל פעם פרופסור וזה, זה בסדר? ככה נרגיש?
בטח, בטח, בוודאי. בוודאי.
אז אתה יודע מה, השאלה הראשונה שאני מנסה להבין, לפי הספר שלך בעצם כל התובנה וההבנה של גרמי השמיים זה סיפור מאוד מאוד חדש, נכון? לא יותר מ-500 שנים, האם אני צודק?
אתה צודק מאוד. קופרניקוס עשה מהפכה אדירה, ולפני קופרניקוס ואחרי קופרניקוס המדע ובמיוחד האסטרונומיה הם אחרים לגמרי. הוא עשה את המהפכה.
אגב, צריך לומר שבתחילת, בראשית הספר שלך, אתה כמובן מזכיר קצת את האסטרונומיה היוונית וכולי, אבל זה ברור, אנחנו מדברים על קופרניקוס, פחות או יותר תחילת המאה ה-16, ואתה יודע מה, שאלה ראשונה, 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 שמתי לב, אתה יודע, בעידן הקונספירציות, שמתי לב שיש ממש קבוצה שלמה שטוענת, למשל, שכדור הארץ הוא שטוח. מעניין מה אתה חושב על הסוגיה הזאת.
זה באמת, אפילו היוונים כבר ידעו שכדור הארץ עגול. יש הוכחות כל כך ברורות, כל כך פשוטות שכדור הארץ עגול, נשמע, מגלן נסע לכיוון אחד, והצוות שלו, הוא עצמו נהרג, אבל הצוות שלו חזר מהקצד השני. אחרי זה אי אפשר להתווכח. אבל אפילו היוונים ידעו את זה. העניין של קופרניקוס זה לא כל כך פשוט. כי בעצם הטענה, המהפכניות של קופרניקוס, זה אני מסביר בספר, זה שהוא טוען שמה שאנחנו רואים זה טעות. זה פשוט טעות, אנחנו רואים את השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב, אנחנו רואים את הירח גם כן שוקע וזורח, מי שמכיר, וגם את הכוכבים, מי שעוד יותר מכיר, ואנחנו רואים את זה, ובא קופרניקוס ואומר, לא, הם לא מסתובבים בכלל, אנחנו מסתובבים סביב צירנו, זה הכל אשליה אופטית. זה מהפכה, זה מהפכה.
איך הוא מגיע למסקנה הזאת, פרופסור, מה זה?
זה שאלה שאני משאל הרבה פעמים. זה פלא בעיניי, אתה יודע, לפעמים צריך איזה גאונות כזאת שבאה ושוברת את הפרדיגמה, ששוברת את מסגרת החשיבה. והבן אדם הזה, הסיפור שלו הוא דרמה אדירה, אז אני מנסה להסביר בספר, כי הוא יושב לו בקצה העולם התרבותי והאינטלקטואלי של הימים ההם, בצפון פולין, באיזה כנסייה, הוא לבלר כנסייתי כזה, והוא יושב והוגה ומצחיע את המודל הזה. וגם הסיפור, איך שזה יתקבל, זה דרמה אדירה, כן? הפולנים הרי מאוד גאים בו, כמובן, כי הוא באמת אחד מגדולי המדענים שהיו, והוא היה עכשיו פולני. ואתה יודע, אבא שלי, זיכרונו לברכה, שבא מפולין, סיפר לי כשהייתי קטן על קופרניקוס וככה, ונתן לי את הרושם שברגע שקופרניקוס אמר, זה אחרת, זה כדור הארץ מסתובב, כולם קיבלו את זה. אבל זה לא נכון, זה לקח איזה 50 או 100 שנה עם מאבקים עצומים בתוך עולם המדע.
כי מה? כי הכנסייה התנגדה?
לא, הכנסייה הופיעה אחר כך. הוא היה איש הכנסייה בעצמו, קופרניקוס.
כן, אתה מספר שהוא מגיע לאיטליה גם ללמוד באוניברסיטת בולוניה, והתמחה בכלל במשפט כנסייתי, אתה כותב.
נכון, וואי, אתה שולט בחומר.
הספר שלך, תקשיב, צבי, הספר שלך מהמרתקים שקראתי, מהמרתקים.
וואי, תודה רבה. אבל בימיו עוד לא התעוררה מחלוקת עם הכנסייה. להפך, הוא הקדיש את הספר לאפיפיור אפילו. והוא בא מתוך הכנסייה. הוא איש כנסייה, הוא פקיד או עוזר קומר או משהו כזה, זה נקרא קנן. ההתנגדות הגיעה 50 שנה אחר כך עם גלילי. והסיבה היא שהכנסייה הקתולית ב-1543, כשהוא פרסם את הספר שלו, עוד לא הייתה בקונפליקט עם הפרוטסטנטים ועם הלותרנים וככה. אחר כך, 50 שנה אחר כך, כשהיה מאבק דת ומלחמת דת, מלחמת 30 השנה, ואנשים הרגו אחד את השני על אמונות דתיות, ואז כל צד נוטה להקצין. וגם הכנסייה ושדרת הפיקוד של הכנסייה ברומא תפסה עמדות יותר נוקשות ונלחמה נגד גלילאה, אבל קופרניקוס בכלל לא. זה באמת סיפור מעניין.
נכון, עכשיו תשמע, בוא נחזור שנייה לגרמי השמיים. אני קראתי כאמור את הספר שלך ברוב עניין וקשב, השתדלתי, כן?
תודה, תודה רבה.
ובעצם אני חושב איך לפני 500, הוא מציע למעשה מודל תיאורטי חדש, ועל פי התיאוריה שלו, אני מצטט מתוך עמוד 66 שלך, כדור הארץ אינו היחיד ענה מסביב לשמש. במילים פשוטות, הוא מגלה בתיאוריה שלו, שברדיוסים ובקצבים שונים נעים עוד 5 גופים, ואני שאלתי את עצמי, אלוהים ישמור, יש הרי מיליארדי כוכבים, ושמש, וירח, עוד מעט נטפל בירח. איך הוא מגיע, איך המודל הזה, איך התיאוריה הזאת מדברת על כדור הארץ ועוד 5 גופים ועוד ברדיוסים ובקצבים שונים? זאת אומרת אני מנסה להבין שאם יש שם איזה חייזרים או חוצנים או השד יודע מה, אז לוח השנה שלהם הוא לא בדיוק כמו לוח השנה שלנו, אם לפי אותו היגיון.
קודם כל זה נכון, אבל תראה, גם בעולם היווני דיברו על 7 כוכבי הלכת, כלומר רואים גופים שהם נעים ביחס לכיפת השמיים, וזה היה בעצם הדיון שלו. ואז הוא טוען שהגופים האלה הם כולם 5 הפלנטות מסתובבות מסביב לשמש.
מסביב לשמש.
כל הכוכבים האחרים שנראים, הם נראים משובצים בכיפת השמיים, הם כוכבי שבט, כי הם לא נעים אחד ביחס לשני. נגיד כוכב הצפון או הדובה הגדולה, הם כולם נהיים כל אחד קבוע ביחס לשני, ולכן על זה קופרניקוס לא מדבר, זה כיפת השמיים שבהם משובצים אלפי, ואחר כך רואים מיליוני, כוכבי שבט. זה תופעה אחרת לגמרי. והוא מדבר רק על החצר שלנו, החצר האחורית שלנו, ששם הוא, ואנחנו היום מקבלים כמובן את זה, שהשמש היא עומדת במרכז מערכת השמש, ומסביבה מסתובבים, הוא חשב 5, היום אנחנו יודעים שראו, גילו עוד כמה שאי אפשר היה לראות בלי טלסקופ, אז יש 8 כוכבי לכת שמסתובבים סביב לשמש שלנו.
זאת אומרת, האם אפשר להניח שכשהקדוש ברוך הוא, אם כזה קיים, ערב שבת צריך להיזהר בכבודו, אבל בוא נניח שאם הקדוש ברוך הוא ברא את היקום, הוא לא ברא קודם את כדור הארץ ואו הכוכבים, או מה שאנחנו קוראים אותם גופים שמסתובבים סביב השמש, הוא היה חייב קודם כל, אם אני מבין נכון, לייצר וליצור את השמש, נכון?
זה נכון, זה מה שאנחנו חושבים היום, שהשמש נוצרה קודם, אבל בשלבים מאוד מאוד מוקדמים שלה נוצרו סביבה כוכבי הלכת. כוכבי הלכת, אנחנו צריכים להבין, כוכבי הלכת הם אובייקטים קטנים ואפלים ביחס לשמש.
ברור.
המסה של כדור הארץ היא 1/300,000 מהמסה של השמש. אז מבחינת השמש זה גרגירי
גרגיר. קטנים. כן, אולי, ויכול להיות שזה גם מסביר את התיאוריה, שאיך נוצר היקום מתוך אותם גרגירי אבק או שד יודע מה, שזולגים להם מהשמש. זה מעניין. עכשיו תגיד, מה הבעיה של הירח? למה הירח אינו מסתובב סביב השמש, אלא דווקא מסביבנו, סביב כדור הארץ? מה הבעיה שלו?
הוא אובייקט מסוג אחר, זה הטענה של קופרניקוס. כי כבר לא מסתובבים, יש משהו אחד, אובייקט אחד, שלא מסתובב מסביב למרכז. כי כולם חשבו, היוונים חשבו, יש מרכז, אנחנו במרכז, ומסביבנו כולם מסתובבים, הירח מסתובב סביבנו, השמש מסתובב מסביבנו. אז בא קופרניקוס ואומר, לא, יש אובייקט מסוג אחר, שהוא לא מסתובב מסביב לשמש, אלא הוא מסתובב מסביב לכוכב לכת. מסתובב מסביב לכוכב.
ולכן הירח אינו כוכב לכת.
בדיוק. ואחד הניצחונות הברורים של המהפכה הקופרניקאית היה כאשר גלילאו עם הטלסקופ הראשון שלו גילה ארבעה ירחים מסביב לצדק. ואז הוא אמר, הנה, כולם התנפלו על קופרניקוס, אמרו לו, איך זה יכול להיות שיש משהו שלא מסתובב מסביב למרכז, כמו שקופרניקוס אמר. אז הנה, גילינו שיש עוד ירחים, ירח בהגדרתו הוא לא משהו שמסתובב מסביב לשמש, אלא הוא מסתובב מסביב לכוכב לכת, שהוא עצמו מסתובב מסביב לשמש.
אז אנחנו יכולים לסיום לומר, פרופסור צבי, מה זה על ספרך, על הסיבובים של כדורי השמיים, גלגוליה של המהפכה הקופרניקאית, הוצאת מאגנס כמובן. אז אנחנו יכולים להניח בעצם שכך יהיה לעולם, או שאולי יהיה איזשהו שינוי בשמש יום אחד, ואז כמובן אולי זה ישפיע באופן דרמטי על אותם גופים, כוכבי הלכת, כולל כדור הארץ, אתה יודע, על, 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 על האופן שבו הם נעים, מסתובבים סביב השמש, ואז כמובן המשמעות היא אדירה ודרמטית לגבי המשך קיומו של הכדור שלנו.
תראה, השמש תכבה באיזשהו שלב.
אלוהים ישמור, צבי, אלוהים ישמור, זאת הבשורה שלך בערב שבת. השמש תכבה יום אחד, וואי.
כן, כן, זה יקרה עוד, תרגע, זה יקרה עוד 4.5 מיליארד שנה.
אוקיי, נרגעתי.
אז לא צריך לדאוג.
אני דואג לנכדים שלי תמיד, ואוקיי.
אחר כך יהיה פה קר מאוד, זה יהיה פה לא נעים. כן, אבל אני עוד רוצה להגיד לך עוד שנייה משהו אחד.
כן, בבקשה, לסיום.
המהפכה הקופרניקאית בעצם הוכיחה שאנחנו לא במרכז. זה אחד השינויים האדירים בחשיבה האנושית, שאנחנו לא במרכז, אנחנו איזה פלנטה קטנה, אחת משמונה שמסתובבות סביב השמש. וכתוצאה מהמהפכה הקופרניקאית, עברנו שלב ופתאום הבנו גם, זה לקח קצת זמן, שכוכבי השבט הרחוקים גם הם שמשות, אז אפילו השמש היא לא ייחודית.
היא לא ייחודית.
אז העולם הוא אדיר, והאתגר בערב שבת, במיוחד, הוא לתת משמעות לקיום האנושי מול העוצמה האדירה של היקום.
פרופסור צבי מזה, שיחתנו הייתה מרתקת לא פחות מספרך הנהדר על הסיבובים של כדורי השמיים. אני קראתי אותו כמו ספר מתח, והוא כתוב בשפה ברורה ונהירה לכל בר דעת. תודה צבי על השיחה הזאת, שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום, תודה רבה.
ביי ביי.